שלום, אנחנו נמצאים היום ביום רביעי ג' במנחם אב תשע"ז, ואני רוצה יחד איתכם ללמוד, להתבונן, לעיין באחד המקורות שמדברים על אגדות החורבן כפי שהגמרא מביאה במסכת גיטין. אני רוצה יחד איתכם לעיין באחד המקראות המובאות בגמרא. הגמרא בדף נ"ה עמוד ב', מסכת גיטין, מביאה לאחר המשנה, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב אשר אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברעה? שאלה, אשר אדם מפחד תמיד, ואדם שמקשה ליבו, הוא ייפול ברעה. והנה הגמרא לא עונה על שאלתו של רבי יוחנן באופן ישיר, אלא מעמידה בפנינו מעשה שהיה, וכפי לשון הגמרא, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. התרנגולה והתרנגולה חרוב טור מלכה, אשקא דריספק חרוב ביתר. ועכשיו הגמרא מרחיבה, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, דאו גברא דרחמי קמצא ובל דבבי בר קמצא. עבד סעודתה, אמר ללשמעי זיל הייתו לי קמצא, אז הייתי לי בר קמצא. עתה, אשכחי דהבה יתיב, אמר לי, מיכדי ההוא גברא, בעל דבבה דהי גברא, מהי בית הכה? קום, פוק. אמר לי, הואיל ועתאי, שפקן רחמנה לך, דמי מה דאכילנה ושתינה. אמר לי, לא אמר לי, יהיבנה לך דמי פלגה דסעודתה. אמר לי, לא. אמר לי, יהיבנה לך דמי כולה סעודתיך. אמר לי, לא ינקתי בידי ועוקמי ואפקי. אמר, הועיל והבו יתבי רבנן, ולא מחו בזה, ולא מחו בי, שמע מינה, קניחה להו. איזיל איכול בהו קוצה, בי מלכה. אז על אמר לי, לקיסר מרדו בך יהודה, אמר לי, מי אמר? אמר לי, שדר לי הוא קורבנה, חזיה אם מקרבין עלי, אז על שדר בידי עגלה טילתה בהדי דקעתי, שדה בי מומה. בניב שפתיים, ואמרי לה בדוקין שבעין. איי, 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 איי. דוכתא דלדידן הווה מומה ולדידי אולב. לא מומה. הוא סבר הבנן לקרובי, משום שלום מלכות, אמר לרבי זכריה בן אבקולס. יאמרו, בעלי מומין קרבים לגבי מזבח. סבור למקטלי, דלא לייזל ולימה, אמר לו רבי זכריה, יאמרו, מטיל מום בקודשים, יהרג. עכשיו עונה רבי יוחנן, למה שאמר מקודם, אמר רבי יוחנן, ותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו ושרפה את נחלנו, והגליתנו מארצנו. שדרי לבוי לנרון קיסר, כי עתה שדה גרה למזרח, עתה נפל בירושלים, למערב עתה נפל בירושלים, לארבע רוחות השמיים ועתה נפל בירושלים. אמר לי לינוק הפסוק לפסוקך, אמר לי ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. רבותיי, אני רוצה לעצור פה אף על פי שזה ממשיך. אני רוצה רגע להתבונן בסיפור, אולי קראתי אותו לא ברצף, אבל כולנו מכירים אותו. ואני רוצה להתבונן ולהעמיד בפנינו קצת יותר בעיון את הסיפור הזה, ובואו נראה. אני ראיתי באתר האגדה עיבוד שכתב שון סמית לסיפור, ובואו נראה האם אנחנו נמצאים ברמת הסיפור לילדי הגן? וכך כותב, יהודי עשיר אחד מעשירי ירושלים קרא אליו את משרתו ואמר לו, בשבוע הבא אערוך סעודה גדולה, ואתה משרתי הנאמן, לך והזמן את חבריי ומכריי, עשירי ירושלים ונכבדיה. העשיר נקע בשמות כל חבריו ומכריו, אוי, כל כך הרבה שמות, מלמל המשרת שלא יבלבל, אמר לעצמו. ואומנם, אבוי, מרוב שמות העם משרת, ובמקום להזמין לסעודה את קמצא, חברו הוותיק של אדונו, הזמין לסעודה אדם בעל שם דומה, בר קמצא, שלא היה אלא אויבו ושנוא נפשו של העשיר. בר קמצא התפלא מאוד, הייתכן, אמר, ששונאי המושבע מזמין אותי לסעודה? שבוע שלם, חשב וחשב, ולבסוף החליט, אם שונאי מזמין אותי הוא בוודאי רוצה להתפייס. אם לא יענה להזמנה, אעליב אותו. ואנו נשאר אויבים. עליי להיענות להזמנה ולהשתתף בסעודה. כשהגיע יום הסעודה לבש בר קמצא בגד חגיגי ופנה לביתו של העשיר. ואולם, העשיר שהופתע לראות את האיש השנוא עליו בר קמצא, יושב על שולחן הסעודה, התרגז עד מאוד, פנה אל האורח הלא קרוב וקרא, הסתלק מביתי! אני רוצה לראות אותך, מדוע באת? משום ש... בר קמצא החליר, ניסה לומר שהוא הוזמן כמו כל המוזמנים. אך העשיר לא האזין, פניו אדמו ועושים לצעוק, עמוד וצא! ראה ניסה בר קמצא לשדלו, בוודאי חלה כאן טעות מצערת, אבל כעת יש לי רעיון. הארוחה על השולחן, הנכבדים ממתינים ואף אני רעב, מוכן ומזומן לסעודה. מה דעתך שאשלם לך תמורתה? לא יקום ולא יהיה, קרא העשיר. זה מעליב, התלחשו המוזמנים, אך איש מהם לא מחה. סליחה, אמר בר קמצא, אני מבין שחלה פה טעות. ובכל זאת, אנא, אני אדם מכובד, אני רוצה שילעגו לי, ואני רעב. אם תרשה לי להשתתף בסעודה, אשתתף בהוצאות. אתה יודע מה נעשה? מתחלק. אשלם לך תמורת ארוחותיהם של מחצית הסועדים. לא! פסק העשיר. מה יעשה? חשב בר קמצא והשפיל את עיניו, הוא לא יכול היה לסבול את המבטים שננעצו בו. מבטים שכמו אמרו לו, בגללך, בר קמצא, אנו רק יושבים וממתינים ולא אוכלים ולא שמחים בשמחתו של חברנו. ידו של העשיר כבר נשלחה על צווארונו של בר קמצא, כשבראשו של האורח צץ רעיון נוסף. אחרון, רגע, אמר, אל תגרש אותי. איני יכול לשאת את הבושה. אם תניח לי להישאר ולאכול בחברת מזומניך, אשלם את כל הארוחות על כל הסעודה כולה. דממה נסתררה. הסועדים כולם תלו את עיניהם בפני חברה מהעשיר. האם הפעם יענה להצעה? תהה כל אחד ואחד. העשיר לא ענה. הוא אחז בצווארונו של בר קמצא, הקימו בכוח מהכיסא וגרר אותו לעבר הדלת. לך! הסתלק! ולעולם אל תראה בביתי את פניך. קרא אחריו סמוק כולו כעס ודחף אותו במדרגות. בר קמצא קם, ניער מבגדיו החגגיים את האבק ומלחייו מחה את הדמעות. לא איש אחד בלבד בייש אותי והעליב אותי, אמר בליבו, אלא אנשים רבים. כל מי שישב באולם הסעודה ראה כיצד העשיר משפיל אותי ואיש לא קם להגנתי. כעת אנקום בהם את נקמתי. אלך אל הקיסר, קיסר רומי, השולט בירושלים, ואומר לו כי היהודים מורדים בו. כך הקיסר בכבודו ובעצמו יעניש את נכבדי ירושלים שבגעו בי ובכבודי. למחרת הלך האיש של קיסר רומי ואמר, היהודים מרדו בך, הם אינם עושים מה שאתה מורה להם. כעס הקיסר, כינס את חייליו וציווה עליהם להרוס את בית המקדש, ואת ירושלים ציווה להעלות באש. וכך, לקמצא ובר קמצא, בגלל שנאת חינם, חרבה ירושלים. גם במקרא הסיפור הזה בתרגומו לילדים, אני חושב שיש די כדי לזעזע את נפשנו. אבל אני לא רוצה להישאר, במקום הזה של סיפור ילדים. אני רוצה יחד איתנו, כאנשים בוגרים, להתבונן קצת יותר. ויש צורך לברך. מה הייתה שורש השנאה? מדוע שנאו את בר קמצא כל כך? ובאמת, האם חורבן המקדש הוא עונש על שנאת חינם? או תוצאה בלתי נמנעת משנאת חינם? בדרך כלל, הסיפור הזה כשקראנו, אנחנו מפרשים אותו כהתנהגות לא נאותה. לא נכונה בין אדם לחברו. אבל אני רוצה שנקשיב ונדבר ונעמיק ברובד הנוסף, מעבר לסיפור עצמו, אם זה בלשון הגמרא שראינו, או בלשון הסיפור לילדים. הסיפור מתחיל במילים, כמו שראינו, על קמצא ובר קמצא. ועכשיו, אנחנו נאמר את הסיפור מחדש, בתרגום מארמית לעברית. הגמרא, כמו שאמרנו במסכת גיטין, דף נ' עמוד ב', מספרת על קמצא ובר קמצא, חרבה ירושלים. היה אדם אחד שאהב את קמצא ושנא את בר קמצא. עשה סעודה. אמר לשמשו, לך והזמן לסעודה את קמצא, שאותו אני אוהב. הלך לשמש והביא בטעות את בר קמצא השנוא. מצא בעל הבית את בר קמצא יושב ליד שולחנו. אמר לו, הרי אותו האיש שונא אותי, מה אתה עושה כאן? השיב בר קמצא, הואיל ובאתי, הנח לי, ואתן לך דמי האכילה והשתייה שלי. אמר לו בעל הבית, לא, צא לי כאן. אתן לך דמי חצי סעודתך, לא. אתן לך דמי כל סעודתך, לא. נטלו בידו, העמידו, והוציאו החוצה. אמר בר קמצא, הואיל וישבו שם חכמים, ולא מיחו בידו, כנראה שנוח להם בזה. ילך ואלשין עליהם לפני המלך. הלך ואמר לקיסר, מרדו בך היהודים. אמר לו, מנין לי? אמר לו, שלח להם קורבן, ותראה שלא יקריבו אותו. שלח בידיו עגל. כשבא להקריב, הטיל בו מום בשפתיים, ויש אומרים בעין, מקום שעבורנו זה נחשב מום, אבל אצל הגויים אינו נחשב מום. חשבו רבנן להקריבו משום שלום מלכות. אמר להם רבי זכריה בן אבקולס, יאמרו בעלי מומים קרבים על המזבח. חשבו להרוג את בר קמצא, שלא ילך וילשין לקיסר. אמר להם רבי זכריה, יאמרו מטיל מום בקודשים יהרג. אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. למעשה, אנחנו רואים תיאור של אירוע שהוא מלא איבה, מלא שנאה. אדם שמגרש את צונעו מסעודה, מבזה אותו בפומבי, ולא משאיר פתח כחודו של מחט לפיוס. יותר מדי, הוא מוותר על סכום כספי כל כך גבוה, עד כדי כיסוי כל הוצאותיו, ובלבד שלא יראה את פני צונעו בסעודה. כלומר, לא העובדה שהשונא שלו נמצא עכשיו בסעודה מטרידה אותו. הוא לא יכול לשאת את עצם הנוכחות של שונאו. ההצעות הבקשות של השונא לא מועילות, הן נדחות במילה אחת, לא. בלי הסברים, בלי פתח, בלי שום תקווה. ובסיום הוויכוח, בעל הבית, שאנחנו איננו יודעים את שמו, וזה גם נושא נקודה ש... צריך להבהיר, רבותיי, הוא לוקח אותו בכוח פיזי וזורק אותו מתוך הבית. אפשר לומר, יש פה שנאה שרירותית, שורשית, והדבר היחיד שיש בינו לבין שונאו היא המילה לא. יש עוד דבר שכדאי לחשוב, איך יכול להיות? שבגלל ריב בין שני אנשים, אנחנו נגיע לאסון ברמה לאומית עם משמעות לדורות. איך יכול להיות שבגלל מריבה בין שני אנשים, נגיע לחורבן המתמשך עד ימינו אלו? אני יכול להבין, בסדר. הגמרא אומרת, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, ובינינו, במאה השם קמצא, הוא אפילו לא הוזמן, הוא לא נמצא שם. הזמינו מישהו אחר. אז מדוע על קמצא ובר קמצא? אם היינו אומרים בר קמצא, טוב, אני יכול להבין. אבל קמצא, מה מקומו? ומדוע באמת הגמרא מסתירה את שמו של בעל הסעודה? ועוד דבר מוזר, אתה בר קמצא, שאתה יודע שהוא שונא אותך. בכל זאת זה לא מפתיע. למה אתה משער שזו הזמנה של פיוס? אולי תברר קודם. הרי השנאה ביניכם היא שנאה רבת ימים, רבת שנים. אנחנו יכולים לשער לפי התוצאות של המפגש הבלתי צפוי. וחמור לא פחות, מדוע החכמים שישבו בסעודה, חשובי ירושלים, שתו. אתם מכירים את הקטע הזה? שאתה רואה שניים רבים, ואתה עומד מן הצד ושותק. דברים של יום יום. אבל צריך להבין מה מביא אותנו למצב הזה, מה הביא אותם למצב הזה. מדוע הם שותקים ולא מוחים. אני חושב שהדבר הזה עוד לא יסתיים. כי יש פה עוד נקודה, עוד דמות אחת, שאני רוצה להרחיב עליה. השמש, השמש הנאמן, כמו שהגמרא אומרת, שמשו, זה אדם שרגיל אצלו, מנכ"ל הבית, בימיהם. נו באמת, הרי אתה יודע שבר קמצא הוא שנוא נפשו של הבוס. תגידו לי אתם, האם יעלה על הדעת שאדם ממשפחת פשע אחת יוזמן לחתונה או לאירוע על ידי משפחת פשע מתחרה? ואפילו שכן, הוא יבוא, הרי הוא יהיה בטוח שרוצים לחסל אותו. אתה, בר קמצא, יודע שאותו בעל הבית עושה סעודה והוא שונא אותך שנאת נפש, ואנחנו עוד לא יודעים אם זה על אמת או על שקר, אבל עובדתית, שנאה עמוקה, ומזמינים אותך ואתה בא, לא תברר קודם, לא תבדוק, לא תחשוש. הרי אנחנו רואים ככה יותר מדי דמויות שמצויות בסיפור הזה שלנו, שמעוררות תהיות ושאלות על עצם התנהלותם באופן המאוד בסיסי. בפועל יוצא מהשנאה הזו, אנחנו רואים מהלך. מהלך של דו-שיח של חרשים. אותו בר קמצא מוכן לעשות דברים לא הגיוניים. לא רק לשלם על דמי הסעודה שלו, לא רק לשלם דמי מחצית סעודה. ואתם יודעים כמה עולה להרים אירוע היום. ואפילו סעודה שלמה. מדובר על הרבה מאוד כסף. והוא מוכן ובלבד שלא להתבייש. אתם הייתם מוכנים להתבייש ברבים, ותהיה הסיבה אשר תהיה? בוודאי שלא. ותגובת בעל הבית היא כה חמורה, שהיא אמורה לתת לנו יסוד עמוק ומחייב להבין מאיכן הגיעה כזו שנאה. עוד דבר. בסדר, נאמר שאתה בר קמצא הסנום מגיע למקום שאתה משער שהוזמנת אליו משום דרכי פיוס. אוקיי, באת, הגעת, לאן אתה הולך? מדוע אתה הולך ומתיישב ליד השולחן? ריח האוכל ירפל את חושיך? תיגש לבעל האירוע, תיגש לבעל השמחה, תיגש אל המזמין, עוד לפני שאתה מתיישב. גש, לחץ את ידו, תאמר לו שלום, אני מאוד מודה לך על ההזמנה. מה פתאום אני מתיישב? אתם מכירים את זה, נכון? שמגיעים לאירוע וכולם רצים אל הבר עוד לפני שאמרו מזל טוב לבעלי השמחה. החכמים, החכמים שיושבים באותה סעודה, מה עובר להם בראש? מה עוצר אותם מלהתערב? אולי, נגיד, לזכותם, שהם לא ידעו את הנתונים, אנחנו לא יודעים, אולי יש בזה משהו. או שמא, רבותיי, יש דבר הרבה יותר עמוק. אולי מחזה כזה, הם ראו מירושלים של אז, כל הזמן, דברים רגילים, שנאת חינם, וכל כך התרגלו לזה, שכבר לא הרגישו צורך למחות. וקמצא עצמו, שלא הוזמן, שיושב בבית ויודע ושומע כי ברחוב מדברים ותלויים פשקבילים, ואם לא, אפילו בהזמנות פרטיות כמו שנעשה כאן, הדבר ידוע מפורסם, זה ירושלים, היא לא עיר גדולה, ומדובר פה על סעודה שהוזמנו אליה חשובי ויקירי עשירי ירושלים, והוא ביניהם, קמת. אמור לנו, ישבת בבית, בערב האירוע, ולא שאלת את עצמך, אופס, מה קרה כאן? מדוע לא הוזמנתי? לא ניסית לברר, הרי בכל מקרה, גם אם תבוא בלי הזמנה, לבית השמחה, יקבלו את פניך באהבה ובחיבוק, כי פשוט אתה בא למקום שאוהבים אותך. מדוע אתה יושב בבית? מדוע אתה לא עושה שום פעולה לברר או להגיע בעצמך אל השמחה שלא הוזמנת אליה? כי אוהבים לא צריכים הזמנה אישית. זה טבעי שהם יבואו, כי הם רצויים. ובאמת, המהר"ל מפראג אומר שלא ייתכן שאירוע כל כך טרגי, עם הדף ונזק של אלפי שנים, ייגרם בגלל מריבה בין שני אנשים. כך אומר המהר"ל, זה גם הגיוני, זה לא נראה לנו נתפס בשכל. אלא שנאמר בגמרא על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, זה לא בגלל האירוע הספציפי הזה. נראה לי לומר שהאירוע הזה בתיאורו בגמרא בא לתאר תמונת מצב שהייתה בירושלים באופן קבוע, כדבר טבעי, שאנשים שנאו אחד את השני בעומק שנאה שרירותית כזו דבר יום ביומו. ולכן זה מה שגרם לחורבן. לא הסיפור של קמצא ובר קמצא, אלא הסיפור של קמצא ובר קמצא, הגמרא הביאה כדי שנלמד ממנו את שורשי השנאה, ולאן היא אמורה להוביל אותנו אם לא נדע לעצור אותה. יכול להיות, כמו שמובא בשם המהרש"א, שהדבר הרבה יותר חמור, כי מתבונן בשמות, על קמצא ובר קמצא, רבותיי, בר זו מילה בארמית למילה בן. האם אפשר לומר שהאירוע הזה היה בין אב לבנו? שהבן החלים את בנו, סליחה, שהבן החלים את אביו, או גרם לו נזק כל כך גדול, שאב זרק את בנו מתוך ביתו ושנא אותו כל כך, ולא היה מוכן יותר לראותו עד עולם? קמצא ובר קמצא, אב ובנו, אפשרי? ייתכן. זה פירוש הפשט. בר קמצא, בן קמצא. זאת אומרת, מדובר פה על אב ובנו. או אפשרות נוספת, מדובר פה על בנו של קמצא, האהוב על ידי בעל השמחה. משהו מוזר קורה פה. השנאה שמכלה אפילו קשרים בין אוהבים. ועל מה השנאה אנחנו עדיין לא יודעים. השנאה בירושלים הייתה כל כך גדולה באותם ימים, כשיש תופעות של מריבות, של סכסוכים. גם אהבה עלולה להביא אותנו למציאות שהמשנה במסכת אבות אומרת, ישנה אהבה שתלויה בדבר. האם גם כאן הייתה אהבה תלויה בדבר? האם בעל הבית באמת אהב את קמצא בגלל סיבה אחרת, ולא באמת אהבה שורשית עמוקה שבאה מצד כוחות הנפש? הסיפור הזה למעשה מחייב אותנו להתבונן בחלק הנוסף, כדי להבין מדוע באמת תלתה הגמרא את חורבנה של ירושלים בסיפור הזה ובעוד כמה, אבל זה הסיפור הידוע והמפורסם. ושימו לב מי יוצא טוב בסיפור. חלקו השני של הסיפור בתרגום לעברית, הלך קמצא ואמר לקיסר, מרדו בך יהודים. אמר לו, מנין לי? שימו לב, הקיסר יצא טוב מהסיפור. הוא באמת לא מקבל את זה. הוא לא מוכן, הוא מבקש פרטים, הוא מבקש הוכחות. אמר לו, מנין לי? אמר לו בר קמצא, שלח להם קורבן ותראה שלא יקריבו אותו. שלח בידו עגל. כשבא להקריב, הטיל בו מום בשפתיים וישומים בעין. וזה הבדל בין קורבנות של גויים לקורבנות של ישראל, שעם ישראל זה נחשב מום, ואצל הגויים בעל חיים עם מום בעין, זה מום עובר, ובשפתיים, ביני ובשפתיים זה עובר, אז זה לא נחשב מום. טוב, באה השאלה לפני בית הדין, לפני החכמים, ואל תשכחו, זה כבר עבר הזמן של הסעודה. אותו ברקמצה עוזב את הסעודה בבושת פנים ועודך לקיסר, צריך להגיע אליו, צריך לדבר איתו, צריך לחזור, לקבוע רעיון, להביא עגל. חשבו רחמים להקריבו. מה הסיבה? שלום מלכות. יש לנו פה קורבן מהקיסר, ושלום מלכות, נקריב אותו כך. קם רבי זכריה בן אבקולס, ואמר, איך ייתכן? יהיו אנשים, מריתיים, יאמרו שבעל מום קרב על המזבח, וזה דבר אסור בישראל. אוקיי, בואו נהרוג את ברקנצה, שלא ילך וילשין לקיסר. שוב קם אותו רבי זכריה בן אבקולס, הוא אומר, נו, האם יש הלכה כזו שהורגים אדם שמטיל מום בקודשים? וכך נשאר אותו ברקמצה חי, והקורבן לא מוקרב. כלומר, אם אנחנו נתבונן להתנהגות של הקיסר, הוא יצא דווקא די טוב מהסיפור. הוא שואל, הוא מברר, הוא לא מוכן לקבל אמירה מרדו בך היהודי. ואולי גם נחשוב, מה רצה אותו בר קמצא לדבר לא במילים, אלא במעשים? אם נאמר שהיה מום בעין. טוב, האם יש קשר במום שבעין לרעיון שרוצה לומר להם אותו בר קמצא לחכמים? העין שלכם פגומה? ראיתם כזה דבר? מהלך כזה של ביוש אדם ברבים, ולא עשיתם שום דבר? האם עד כדי כך עיניכם אטומות, מנותקות? אתם חיים באליטה שלכם, ואינכם רואים? או שמה? לפי השיטה השנייה, שיוטל מום בפה, מה רצה לומר להם? שהם אינם יודעים לומר את הדברים הנכונים בזמן הנכון? מדוע לא מיחו? בין כך ובין כך, התוצאות היו ברורות. ואם כן, מדוע מאשימים את רבי זכריה בן אבקולס? הרי אפשר לדבר על כך שהוא מהסס, הוא לא יודע, הוא מעלה את דעתו. מדוע החכמים קיבלו את דעתו? מדוע החכמים שתקו ונתנו לדעה שלו להשפיע ולקבוע? כלומר, למעשה רוצה להגיד להם, אותו בר קמצא, אני פוגם בחוש הדיבור, כי כשצריך לדבר ולא מדברים, זה פגום. בחוש הראייה, בדוקים שבעין, שרואים דברים צריך להתייחס אליהם, לא להתעלם כאילו לא רואים. אפשר לחשוב, לפחות בכיוון, שחלקו של רבי זכריה בן אבקולס, כמו שאומרת הגמרא, בגלל ענוותנותו, איזו ענווה יש כאן? האם זו ענווה לבוא ולומר שמה יאמרו במצב כזה שעם ישראל נמצא בסכנה? האם ייתכן שאותו רבי זכריה בן אבקולס היה חי בסוג של בועה בלא להבין את המציאות שבה עם ישראל נקלעה עליו? שלא הבין בגלל ריחוקו מן העם את המהלך הקורה מחוץ לחומות בית המדרש? קשה מאוד לומר את זה, ולא קל לדבר על חז"ל. אבל רבותיי, הגמרא אומרת בפורש שבחורבן השם, רבי זכריה בן אבקולס, הוא מדבר על מידת הענווה. איך ייתכן? בתחילת הסיפור אמרנו, קמצא ובר קמצא. ובסוף הסיפור, הגמרא אומרת, בשם רבי יוחנן, שהסיבה לחורבן הבית, זה ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס. נראה לי, שהאמירה הזאת של רבי יוחנן, בא לומר לנו מה פירושה של לקיחת אחריות והתמודדות במצבים מיוחדים. המצב המיוחד הראשון זה אותו אירוע, אותו אירוע משמח והמפגש בין אדם לשונאו. הדבר השני, גם חכמים וגם רבי זכריה בן אפולס חיים, פועלים בעולם משלהם. החכמים שלא התערבו בזמן האירוע, בזמן הוויכוח, פועלים מתוך חשיבה שהיות והם לא מודעים לכל הפרטים, עדיף לא להתערב ולא ננקוט עמדה, כי לך תדע מה יהיה. מה בא רבי יוחנן ללמדנו? גם כשהוא מביא את ענוותנותו, את המידה הטובה של ענווה, של רבי זכריה בן אפולס, שאנחנו לא יכולים להחליף את האחריות של מוטלת עלינו, ובוודאי על חכמי ישראל, כלפי האומה, עד כך שאנחנו נסתגר בעולמנו. אנחנו לא יכולים להתבונן על הדברים מן הצד. הגמרא אומרת, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו הוא נחרב בימיו, היא אמירה שאולי משלימה את התמונה. זו אמירה שאומרת לנו שגם היום, לאחר קרוב ל-2,000 שנה, אנחנו נמצאים במציאות מאוד מאוד דומה וקרובה. שאלנו בתחילת הדרך, מדוע לא מוזכר שמו של בעל הבית? ומה אתם אומרים? האם זה טעות סופר, שכחו לכתוב, או בכוונה? אני רוצה לומר ששם בעל הבית לא מופיע מסיבה אחת. כי זה לא משנה מי בעל הבית. תכניס שם את שמך, זה בסדר, זה מתאים. זה כל אחד ואחד מאיתנו. כלומר, הגמרא לא מתארת פה, זה סיפור היסטורי שהיה. מדובר על סיפור שיכול להיות מציאותי היום, כאן ב-ה-תשע-ז, שנאה של בן אדם לחברו, וזה ממשיך לקרות גם היום. ואנחנו רואים ומכירים עובדות כאלו שאנחנו נוכחים בהן, שאדם מבייש את חברו, ואנחנו עומדים מן הצד ולא מתערבים ולא מנסים לעצור. מוכר לכם? קרה לכם? האם שנאת חינם זה הדבר שהיה בינינו עוד? האם עדיין יש בינינו אהבה תלויה בדבר? ובעצם, כשאנחנו מדברים על ענווה, האם אנחנו נוהגים על פי ענווה יתרה, מוגזמת, המתבוננת מתוך בועה כלפי אחרים? כל אחד ואחד מאיתנו, דווקא בימים הללו, בימים שעברו מראש חודש עד תשעה באב, שנקווה ונתפלל ונייחל שיבנה המקדש עד אז, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש בכל העניינים הקשורים בין אדם לחברו, לראות איפה אנחנו שונאים אנשים ברמות גבוהות ועמוקות ובאמת על חינם. כשננסה לבאר את המושג שנאת חינם, יש בה הרבה אפשרויות. אני רוצה להתמקד אולי באחת-שתיים, אבל המילים שנאת חינם משמעותה שאני שונא אדם מסיבת חינם. כי גם אם רבתי עם פלוני אלמוני, וגם אם הסתכסכתי איתו עד מאוד, עיקר הסיבה שהביאה אותי לשנאה כה עמוקה, זו גאווה אישית. תחושת הנפגעתי, ואנחנו לא מותירים מקום חוץ מלמילה לא. אנחנו צריכים לא רק להסתפק בעבודה הפנימית שלנו, אלא במעגלים הקרובים לנו. כשאנחנו נראה חס ושלום אדם ששונא את חברו מתעמת איתו, אנחנו צריכים לדבוק במידתו של אהרון אבינו, אהרון הכהן, האדם הגדול, אוהב השלום ורודף השלום. יחד במהלך כזה, אנחנו מסייעים להוביל שהחודש הזה יתהפך מיגול לשמחה ומאבל ליום טוב. והשאלה הגדולה עומדת מעל כולנו, קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. אם קרה וראית שאחד מאוהביך התרחק ממך, אל תמתין, אל תחכה שיקרה משהו, גש לברר. הגענו לאירוע, קודם כל הולכים אל בעלי השמחה, ואחר כך לבר, ואחר כך לאוכל שמצוי בסביבה. והעיקר, שנהיה כל אחד אוהב את חברו ורואה בעין טובה את מה שיש בחברו, וכמו שאמרו בחסידות, לאדם יש שני עיניים. עם האחת יראה את הטוב שבחברו, ועם השנייה יראה את השלילי שבו. ויחד, בשני המבטים הללו, יוכל כל אחד ואחד מאיתנו להיות חלק מהמובילים ומהמוליכים והמסייעים לגאולה הקרובה ולבניין בית מקדשנו במהרה בימינו. אמן ואמן.